עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
שלום לכם, ברוכים הבאים לשיער של זידן, הפודקאסט הנבדל. כאן אצלנו תוכלו לשמוע סיפורים מרתקים ומפתיעים מעולם הכדורגל. מקרים הזויים שלא הכרתם, כמו למשל על מאמן שיקור שנרדם במהלך המשחק של קבוצתו, שחקן שסבל מעייפות קרונית ונאלץ לפרוש, או על בעלים של קבוצה שהוא בעצם טרוריסט, מחבל אמיתי. בקיצור, סיפורים כל כך מוזרים ומדהימים שיכולים לגרום לשיער של זידן לצמוח מחדש. אז אנחנו כאן באולפן, מיכאל יוחין ושלומי דניאלי. אהלן מיכאל.
שלום שלומי.
על מה נדבר הפעם?
בוא נלך למאמן שבנה את ביירן מינכן. ששמו קרואטיה ברנקו זבץ. Okay. והוא בעצם, אם אתה שואל את האנשים שהיו איתו שם בתקופה כשהוא עשה את זה, הוא האיש שהניח את היסודות לאימפריה הזאת, אבל אנחנו פחות מכירים אותו, כי הוא נשאר שם תקופה קצרה יחסית.
מה, איזה שנים אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על 68.
אוקיי.
כשבעצם ביירן מינכן זכתה באליפות הראשונה שלה ב-1969, הוא הגיע ב-68 ובעונתו הראשונה, לקח את האליפות, ובעצם כששואלים את, למשל את פרנץ בקנבאואר, או את הדמויות שהיו שם באותה תקופה, בלעדיו זה לא היה קורה. בעצם סביר להניח שבלעדיו, ביירן מינכן לא הייתה מתפתחת למה שהיא עכשיו, העונה הזאת, שהוא לקח קבוצה די קטנה, צריך לומר, מועדון שהוא היה אפילו בעיר מינכן, היה המועדון השני בגודלו.
זאת אומרת, זה לא הבעיה במינכן שאנחנו מכירים מהעשור האחרון, שהורסת את הבונדסליגה.
50 שנה בעיר מינכן שולטת בגרמניה.
כן.
בתחילת שנות ה-70 היא הייתה אימפריה אדירה ברמה העולמית. אבל בשנות ה-60, למשל כשהבונדסליגה נוסדה ב-63, אתה יודע שבאיירן לא הייתה שם בכלל.
לא, אבל בשביל זה אתה פה, לספר לי.
היא לא הייתה בין המייסדות של הבונדסליגה, הקבוצה האחרת של מינכן, 1860, שכרגע משחקת בליגה השלישית, ועוברת ימים לא כל כך טובים. היא הייתה הקבוצה הבחירה של העיר, ובתסריט אחר היא גם אולי הייתה נשארת הקבוצה הבחירה של העיר. אבל
עד שהגיע הבחור הזה, ברנקו זבץ.
עד שהגיע ברנקו זבץ, ולקח אליפות.
רגע, אבל מה הרקע שלו? הוא היה שחקן?
הוא היה שחקן על, כן. הוא היה קפטן נבחרת יוגוסלביה במונדיאל ב-58. הוא היה קשר אדיר, ממש. אבל
הוא היה שהוא גם סובב כזה קצת.
תראה, תלוי את מי אתה שואל, הוא היה דמות,
אם אני שואל רופא.
הוא לא היה מטורף, הוא היה אדם מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד יוצא דופן, מאוד מאוד קפדן, בעצם הוא דרש מעצמו ומאחרים יותר מכל מה ש...
תן דוגמה, דוגמה למשל.
סתם דוגמה, קודם כל האימונים הפיזיים שלו, האימוני הכושר בקבוצותיו היו... אתה מכיר את פליקס מגת, נכון?
ברור.
את הסיפורים של פליקס מגת, זה ידוע, הוא יותר קרוב לתקופתנו. פליקס מגת הוא החניך של ברנקו זבץ. הוא היה הכוכב שלו בהמבורג, שלשם עוד נגיע. פליקס מגת זה כלום לא בעד ברנקו זבץ, הוא שאב את ההשראה שלו ממנו, את כל האימוני הכושר.
מה, מרביץ לשחקנים?
לא מרביץ לשחקנים, הוא מריץ אותם.
כן.
מריץ אותם, מתיש אותם. הם הקיעו וסימיו את האימונים גמורים, זכותים לחלוטין.
מריץ אותם על ג'בלאות, לא יודע.
כן, קודם כל, הכי טוב זה פשוט, אם יש אצטדיון, אפשר לרוץ למעלה ולמטה במדרגות.
אפשר.
לא צריך... היה מתקן אימונים שהיה בהמבורג גם כן, שהוא היה בערך פי 4 ממגרש כדורגל, בשטח, 60 סיבובים סביב הדבר.
60?
60.
טוב, נו.
60, בחום של 30 מעלות בקיץ. בלי הפסקות שתייה.
ובטח הוא מאחורי עם כזה...
לא,
טוק-טוק.
הוא ישב, הוא ישב וישן וכל היה בסדר.
הבנתי שגם אשתו שמע את המשגיחה, לא?
כן, כן. גם אשתו הייתה משגיחה ו...
מה זאת אומרת משגיחה? אתה מסתובבת שם במתחם?
היא הייתה מפקחת על שהשחקנים ישמרו על המשמעת.
מה, הייתה מלשינה כאילו, הוא לא עשה...
אם זה יצא ככה, אז כן, אבל הוא היה, הוא היה מאוד אהוב, למרות שהוא ממש איטיש את השחקנים.
על גבול להתאכזר.
על הרבה מעבר לגבול הזה. אבל הם האמינו ש... ויש הרבה שחקנים שמאמינים שככה נבנה הכושר, האמת. יכול להיות שבאמת נכון. כלומר, יש כל מיני גישות. ויש שחקנים שבאמת עשו קפיצת מדרגה אדירה בזכות אימונים מפרחים. ויש
שחקנים שהושפזו גם.
יש שחקנים ש... כן, יש כאלה שזה מתאים להם יותר, ויש כאלה שמתאים להם פחות. בכל מקרה, זה בציגזים, בבית הזה הוא גם היה מאוד מאוד קבדן בכל הקשור למשמעת, אבל מצד שני, הוא היה מאוד 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 קשוב, הקשיב לכל הבעיות של השחקנים, הכיר אותם טוב.
שחקנים שיחקו בשבילו, מה שנקרא?
לגמרי. שחקנים שיחקו בשבילו, והוא תמיד דאג לפתור להם את הבעיות, אם היו להם בעיות. והם אהבו אותו, באמת.
תן לי דוגמה שהוא שומר על משמעת, הבנתי שהוא היה מתקשר אליהם, איפה אתם, מה אתם, כי אז לא חושב שהיו אס-אמסים.
ברור, אפשר להתקשר לחדרים, או לבתים של השחקנים, או אפשר גם לעשות ביקורת פחורת פתע אישית, להגיע לבתים, לבדוק שפיזית נמצאים שם. בכל מקרה, זה האיש שבעצם הפך את גרד מולר לסקורר. העונה הגדולה הראשונה של גרד מולר כחלוץ על בבארן מינכן, הייתה עם ברנקו זבץ. וזה האיש שבעצם הפך את בקנבאואר למה שהוא. כי הוא נתן לו את הטיפים הטקטיים, או במקרה טקטית הוא היה מאוד מאוד מהפכן, והיו כאלה שאמרו שבארן שיחקה באותה עונה חלומית, סוג של טיקי טק המוקדם.
זאת אומרת, הוא היה גאון כדורגל, שגם ידע להעביר את זה לשחקנים, כי הוא שיפר אותם, אתה אומר.
כן, הוא שדרג המון המון שחקנים.
אוקיי.
אז הוא לקח את האליפות הזאת בבארן, אבל הוא הבהיר, הביאו, אגב, מי שהביא אותו למועדון היה צ'ייקובסקי, שאת זוכר שהיה בהפועל חיפה פעם?
כן.
זה הקשר הישראלי פה. הוא היה חבר שלו לנבחרת יוגוסלביה, ואחר כך הוא אימן את בארן מינכן, וכשהוא פרש, אז הוא אמר שזה בצורה איש שצריך לרשת אותו, והנהלת בארן אמרה, אוקיי, טוב, בואו ניקח את זה, והם ציפו ש... יבוא היוגוסלבי וישמע מה יש להנהלה להגיד. זבץ בא ואמר, אחרי שהוא חתם על החוזה, אמר, עכשיו אני מחליט הכל. עכשיו אני מחליט הכל, אתם לא קובעים שום דבר. אז ההנהלה...
דברים שההנהלה לא אוהבת לשמוע.
בטח לא הנהלת בארן מינכן, לא מועדון כמו עכשיו, זה לא אולי הונס, הנשיא הוא נוי דקר, אבל גם כן, לא... הם חיכו לו בפינה, וכשהקבוצה נקלעה למשבר מסוים, לא עמוק במיוחד, בעונתו השנייה הוא פשוט פותר, כי הם לא יכלו לסבול את...
רגע, בעונה הראשונה הוא לקח חליפות?
כן.
בעונה השנייה הוא פותר?
בעונה השנייה הוא פותר,
אוקיי.
אבל הוא הניח את היסודות לקבוצה הזאת שאחר כך דערה וכבשה את אירופה ואת העולם, והפכה לאימפריה, ואחר כך, בשנות ה-70 המאבק מול ברוסיה מנשנגלדבך.
אוקיי, אבל אתה עד עכשיו מתאר מאמן, בסדר, גאון, יודע זה, אבל אני יודע ממך שהוא גם, יש לו עוד פן באישיות שלו, והאישיות הזאת שותה אלכוהול.
כן, אני לא יודע אם זה פן באישיות, זו מחלה. אלכוהוליזם זאת מחלה. אוקיי, והוא היה חולה, הוא היה מכור לאלכוהול ברמה מאוד 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 קשה, וההתמתקרות הזאת הייתה גם מסוכנת בשבילו שבעתיים, כי הוא היה חולה סוכרת, ובעצם...
יש הרבה סוכר באלכוהול, ברור.
והוא עבר ניתוח עוד כשהיה צעיר, בקיצור, היה לו אסור לשתות, והוא שתה המון. הוא שתה המון.
זה הורגש, הורגש?
זה הורגש היטב, לפעמים הוא לא הגיע לאימונים בגלל זה, כלומר, הוא דרש מעצמו ומאחרים הכל, אבל בחלק הספציפי הזה, הוא היה חולה, וזה כנראה נבע מלחץ, או מההתמכרות הראשונית, אולי מפרפקציוניזם, אולי מזה שהוא חשש מלא לעמוד בציפיות של עצמו.
בסדר, שורה תחתונה, אתה מתאר לי פה מאמן שיקור.
שיקור, כן, שיקור.
אז מה, איך זה בא לידי ביטוי? מה, באימונים, במשחקים?
אז האמת היא שבאותה תקופה, צריך לקחת שנות ה-70, כן?
כן.
היו הרבה מאוד שחקנים ומאמנים ששתו, הרבה. באנגליה זו בכלל הייתה תרבות, בריאן קלאף, אוקיי? הוא גם היה שיכור, אבל הוא היה גאון והכל. וגם בגרמניה היו הרבה סכנים ומאמנים ששתו. אז עוצמת ההתמכרות הזאת היא לא הייתה ידועה, כלומר, מדי פעם הוא הופיע כשהוא היה קצת שיקור לאימונים, ולפעמים הוא גם ישן יותר מדי, אבל התייחסו לזה, אוקיי, כאילו זה לא היה משהו...
זאת הנורמה.
לא בדיוק נורמה, אבל זה משהו שהעלימו עין, ככה זה היה באותה תקופה, ואני למשל, אני דיברתי עם פאול ברייטנר, שהיה כוכב על בגרמניה בשנות ה-70 וה-80, הוא היה, שיחק אצל ברנקו זבץ בבראונשווייג, הייתה אז קבוצה כזאת בליגה הראשונה, ואחרי שהוא עזב את ריאל מדריד, והוא מתאר אותו כמאמן הכי, הכי, הכי טוב שהיה לו בקריירה, והיו לו המון מאמנים גדולים בקריירה, אחד הכוכבים הגרמנים הבולטים של דורו, זבץ היה מבחינתו טוב, עד כדי כך שהוא שמע סיפורים עליו מהחברים שלו לבייר מינכן, והוא רצה להגיע, הוא הגיע לבראונשווייג, כשזבץ היה שם, כדי לשחק איתו וללמוד ממנו. והוא אמר, אוקיי, הוא שתה, זה היה ידוע, אבל זה לא התפקיד שלנו, כשחקנים, לחנך את המאמן.
נכון.
אז אנחנו פשוט לקחנו את זה כמובן מאליו, זאת הייתה המציאות, וזהו. וגם כשהוא הגיע להמבורג ב-78, אז מי שהביא אותו לשם היה גיונטר נצר, זוכר את הכוכב הגרמני האדיר הזה של מנשן גלדבך?
תראה, אני עושה חכן עם הראש, אבל אני לא זוכר.
הוא, אחרי שהוא פרש, הפך למנהל ספורטיבי בהמבורג, שזה היה, טוב, אז זה כמו ש... זה שחקן על שפרש ומיד עבר לקבוצה גדולה, מועדון גדול, להיות מנהל ספורטיבי, היו ספקות לגבי זה, והוא אמר על זבץ. הוא לקח את זבץ, וזו הייתה הבחירה הכי, הכי טובה ש...
אוקיי, אבל קח אותי לסיפורים על זבץ והאלכוהול שלו.
זהו, אז כשנצר לקח את זבץ, הוא ידע שהוא אלכוהוליסט.
כן.
רק לא ידע עד כמה.
אוקיי, אז עד כמה, תספר לי.
עד כמה, אבל בוא, לפני שאנחנו מגיעים להתפרקות, בוא, הוא מגיע להמבורג, אוקיי?
נו.
קבוצה שסיימה במקום העשירי בעונה הקודמת, לפני שהוא הגיע, עם קווין קיגן. הם הביאו את קווין קיגן מליברפול ב-77, וקיגן נכשל בהמבורג, עונה ראשונה חלשה מאוד, הוא חשב שהוא צריך לעזוב, אין לו עתיד בגרמניה, הביקורות היו מאוד מאוד קשות. באופן כללי, הקבוצה הייתה מפורקת, המון סכסוכים בחדר הלבשה, שום... פרשנים ניבאו להם ירידה, חלק. זו הייתה אמורה להיות קבוצת תחתית, וקיגן היה כבר על המזוודות בדרך חזרה לליברפול.
משאיר אדמה חרוכה שם באמבורג.
בז זבץ לקחת המליפות בעונה ראשונה.
וואו.
עם קיגן שזכה בכדור הזהב באותה שנה. וואו. כאילו, זה אדם שחולל ניסים. זו הייתה גם אליפות, הוא לקח עם ביירן אליפות ראשונה בתולדותיה, ועם המבורג אותו דבר. גם המבורג לא זכתה באליפות עד שהוא הגיע. לקח קבוצה מפורקת, תוך חודשים בנה אימפריה. אחר כך האימפריה הזאת עוד המשיכה וזכתה בגביע אלופות ב-83, אבל כבר בלעדיו. הוא עצמו הגיע איתה לגמר גביע אלופות ב-1980, מול נוטינגהאם פורסט של בריאן קלאף.
אז לצד ההישגים המדהימים האלה...
לצד ההישגים המדהימים האלה, הוא לפעמים...
היה צמא.
היה, הוא תמיד שתה, וזה ליווה אותו, את הקריירה שלו כל הזמן, אבל יום... בתקשורת, אגב, לא ידעו על זה יותר מדי. שחקנים ידעו, הנהלה ידעה. בתקשורת לא התייחסו לזה. עד שיום אחד הוא פשוט, היה משחק של המבורג.
כן.
אחרי שהיא כבר לקחה אליפות. זה היה ממש כמה ימים לפני שהיא עסקה מול ריאל מדריד בגביע אלופות. והוא קם מאוחר מדי אחרי שהוא שתה, הוא איחר לאוטובוס הקבוצתי.
לא התעורר.
לא התעורר. אז הוא החליט שהוא, אם זה המצב, הוא פשוט ינהג. והמשטרה עצרה אותו עם כמות אלכוהול כזאת בדם, ש... אדם רגיל פשוט מתעלף ברמה הזאת, זה כאילו...
מתעלף והולך למעצר.
הוא לא הלך למעצר, שחררו אותו, לקחו את הרכב. כמובן, טוב, כן, כנראה בגלל זה, הוא המשיך איכשהו במונית, הגיע לאצטדיון, ישב על הספסל ונרדם.
במהלך המשחק.
במהלך המשחק, והוא ישן במשך כל המשחק.
נהדר.
ולפעמים הוא גם, אתה יודע, הוא מדבר שטויות לפעמים ברעיונות לפני משחק, אחרי משחק.
עושה בושות.
כן. באותו יום זה כבר היה, והוא בא למסיבת עיתונאים אחר כך, אמרו שהוא לא צריך לבוא, הוא לא בא, ודיבר שטויות מוחלטות, טוב, ולפעמים גם, אתה יודע, היו מצבים שבהם המשחק היה נגמר, והוא היה אומר, טוב, במחצית השנייה אנחנו עכשיו נשחק יותר טוב. הוא לא ידע שהייתה מחצית שנייה.
הבנתי גם שהיה מקרה הפוך, שבמחצית הוא אמר לשחקנים, לא נורא, הפסדנו, והם הסתכלו עליו, מה זה? יש עוד מחצית.
בדיוק, בדיוק. אז... כשהוא נרדם על הספסל, אז זה כבר היה, היו כותרות גדולות מאוד ברחבי גרמניה, וזה כבר היה, התחיל להיות בעיה מבחינת המועדון, מבחינת תדמיתית, וגם מבחינתו מבחינת תדמיתית, ובסופו של דבר, נצר אמר לו, תשמע, אם זה יקרה, אם הדברים כאלה יחזרו לעצמם, אז לא תהיה ברירה אלא להיפרד, וזה קרה אחרי זמן קצר, אחרי גמר ליגת האלופות. הבן אדם הגיע, בנה קבוצה מ-0, קידם שם המון המון שחקרים, כולל פליקס מגד, שבזכותו בעצם הפך לכדורגלן ולכוכב, ועוד הרבה מאוד כוכבים שמאוד מאוד אהבו לשחק למענו, ואחר כך הוא הגיע לגמר גביע האלופות, שם הפסיד 1-0 לנוטינגהאם פורסט, שזה לא היה רחוק דווקא מניצחון של המבורג, פורסט עשתה שם בונקר, שאחרי זה בגזטה דלה ספורט כתבו, היה סיפור מאוד חמוד, שנוטינגהאם פורסט שיחקה קטנאצ'ו, כלומר, כן. למדו מהאיטלקים איך לעשות הגנה, הוא יכול היה לזכות גם בגביע האלופות, אבל זמן קצר לאחר מכן הוא כבר פותר,
אני רוצה שתגיע איתי לקטע, שהוא מוצא את עצמו בתוך שטיח.
אבל זה הקטע האחרון. טוב, בסדר, בוא נהיה... בסופו של דבר הוא גם מצא את עצמו בתוך שטיח.
מה זאת אומרת מצא את עצמו בתוך שטיח? אתה יכול להסביר לי?
זה היה אקורד הסיום של הקריירה שלו, בדורטמונד, ששם גם... הוא היה קודם בפרנקפורט, אחר כך הגיע לדורטמונד, ובדורטמונד גם אוהדים מאוד מאוד אהבו אותו. הוא שיחק... כזה שיחק כדורגל עוצר נשימה. והוא באמת קידם שם המון המון שחקנים גם כן, אבל באותה תקופה הוא כבר היה מגמר שיכור, למרות שהוא הצליח.
באיזה גיל הוא בערך עכשיו אנחנו מדברים?
סביב גיל 50.
זה בחור צעיר.
בחור צעיר, כן. הוא מת בגיל 57. בסופו של דבר הוא מת מאלכוהוליזם, והקריירה שלו הסתיימה בדורטמונד בשטיח. הוא הגיע למשחק מסוים.
כן.
הוא היה שוב שיכור. ראו עליו שהוא שיכור, הוא ישב עם משקפיים כהים, משקפי שמש, ולא כל כך תקשר עם הסביבה. והיה צריך, ואחר כך הוא אמר שהוא הולך למסיבת עיתונאים, והיה צריך למנוע ממנו להגיע למסיבת העיתונאים. עכשיו, צריך איכשהו להעלים אותו בדרך שם. אז היה אפסנאי שהביא שטיח, גלגלו את איפשהו, באיזשהו חדר צדדי, את ברנקו זבץ.
רגע. הם לקחו את המאמן הנערץ, הכוכב הגדול הזה, שהוא שיקור, משכיבים אותו על שטיח.
משיכים אותו שטיח, הוא שיקור.
ומגלגלים את השטיח.
מגלגלים את השטיח, ואז לוקחים את
השטיח. הוא בתוך השטיח.
הוא בתוך השטיח, ואז לוקחים את השטיח, מוציאים אותו, לפעמים מוציאים שטיחים,
כן, נכון? אנחנו גם בבית מוציאים שטיחים.
מוציאים שטיחים, מוציאו את השטיח, שמו אותו באוטובוס הקבוצתי בבגאז'.
הבן אדם בשטיח.
הבן אדם, הוא ישן.
וככה
נמנעה ההופעה שלו במסיבת העיתונאים, אבל זה היה גם אקורד הסיום של הקריירה שלו, שזה...
כן, מי עוד יקבל אותו אחר כך? בני ריינה אולי.
טוב, האמת היא ש... טוב, על זה שהוא היה בשטיח, אף אחד לא ידע באותה תקופה. נכון. זה משהו שצץ אחר כך, וסיפרו עליו אגדות. אבל... זו טרגדיה, כן? זה לא... זה מצחיק, זה מאוד משעשע. אבל בשורה התחתונה...
זה מדובר, גם עצוב קצת.
זה מאוד מאוד עצוב. זה, מדובר פה בגאון, ברנקו זייבץ היה אדם מאוד מאוד חכם. הוא היה ממש, הוא הסתיים בשחמט. הוא עשה תואר בפיזיקה ומתמטיקה תוך כדי קריירה ככדורגלן.
וואו.
הוא היה מאוד רחב אופקים. והוא היה גאון כדורגל ברמה שהוא ידע לזהות את התכונות הטובות של השחקרים, וכמו שהוא למשל לקח את שוורצנבק שהיה מגן שמאלי בבארן, הפך אותו לבלם, והוא נהיה בלם מצוין. הוא נתן לבקנבאואר את הטיפים שהפך אותו בעצם מקשר לבלם, והוא גם קידם מאוד את גרד מולר, הוא קידם את מגד, הוא קידם המון המון שחקנים. הוא בעצם, אם הכל היה הולך כשורה, הוא היה, היינו זוכרים אותו, כאחד המאמנים הגדולים ביותר בתולדות הכדורגל העולמי, עם רינוס מיכלס, ומנוטי, ובריין קלאב, כל המאמנים האדירים האלה של אותה תקופה, הוא לא נפל מהם, אולי הוא היה יותר טוב ממיכלס, כלומר, הוא היה באמת דמות אדירה, וכשאני דיברתי עליו עם זאפ מאייר, השוער של ביירן, שהתחיל את הקריירה, הוא אמר, הוא היה גאון, גאון, ממש, וההתמכרות לאלכוהול הרסה אותו.
אבל היום נגיד בגרמניה, מנציחים אותו, מדברים עליו לטובה, או שמזכירים יותר את הקטע של האלכוהול
שיקוריזם? פחות מדברים עליו בכלל.
הוא נשכח.
הוא סוג של נשכח, כן. וזה עצוב. כי זה המאמן שבנה את ביירן. זה המאמן שהפך את אמבורג לאימפריה. זה המאמן שבזכותו קווין קיגן זכה בשני כדורי זהב. זה מאמן...
ששם את הכדורגל הגרמני בטופ.
כן. הוא בזכותו ביירן מינכן מה שהיא כרגע. אומרים את זה אלה שחוו את זה לפני יותר מ-50 שנה. אבל עכשיו בחלוף יותר מ-50 שנה, לא זוכרים אותו כמו שזוכרים אודו לטק למשל, שהיה מאמן מפורסם בביירן. זוכרים אותו. את ברנקו זייבץ זוכרים פחות. אני בטוח שהרבה מאוד מאזינים שלנו, מעולם לא שמעו את השם הזה, והוא בסופו של דבר, הוא מת בגיל 57 בקרואטיה, כשהוא שיקור.
כן.
במקום להיות... בגום לזכות כמה פעמים בגביע האלופות, אם הוא היה נשאר בהמבורג, העריצו אותו. הוא יכול היה להישאר שם, אם הוא היה בריא, מבחינת נקי מאלכוהוליזם, הוא היה נשאר שם עשור. ואולי לוקח 8 אליפויות, אי אפשר לדעת מה קורה. אמבורג המשיכה מצוין גם בלעדיו אחר כך, היא בסופו של דבר לקחה את גביע האלופות ב-83, ניצחה את יובנטוס, מי כבש את שער ניצחון? פליקס מאגד, שאחר כך גם שיחק בגמר המונדיאל ב-1986, במתי מערב גרמניה, וההשפעה של... אחר כך אמר שהוא הפך למאמן בזכות זייבץ, והוא השיג את כל ההישגים בקריירה בזכות זייבץ, בעצם גם באליפות של וולפסבורג, אתה זוכר ב-2009, שמאגד הוביל
גם לאליפות,
מאוד סנסציונית, זה אליפות שאתה יכול להגביל אותה פחות או יותר לאליפות, או האי של אמבורג ב-79, זה לקחת קבוצה שהיא אוקיי, בסדר, אבל וולפסבורג לא הייתה מועמדת לירידה, אבל כמו המבורג, אבל קבוצה שממש לא הייתה אמורה להיאבק בצמרת, ולקחת את האליפות, זה מה שזייבץ עשה עם המבורג, וזה מה שמאגד עשה עם וולפסבורג, זה עשה את זה בעצם בזכותו ולזכרו, אבל זייבץ כבר מת יותר מ-20 שנה קודם לכן.
זהו, אם זייבץ שלנו היה שומע שאנחנו מדברים עליו בפודקאסט, הוא היה חושב שהוא שיקור.
יכול להיות, אבל זה באמת, יש לאנשים, יש לפעמים מחלות ובעיות משונות מחוץ לכדורגל.
בני אדם.
בני אדם, ו... אנחנו לא תמיד מודעים לזה.
נכון.
וגם כשאנחנו מודעים לזה, אנחנו למשל כשיש בעיה כמו אלכוהוליזם, או התמכרות לאימורים לצורך העניין, אז לועגים לבן אדם הזה, ולא...
לא עוזרים לו, כן.
לא עוזרים לו.
תשמע, גם אני חושב שאז אתה אומר שניסו להסתיר והצליחו הרבה פעמים, כי גם היה יותר קל להסתיר, היום אתה לא יכול להסתיר את זה.
היום היה הרבה
יותר... ישר היה...
מן הסתם.
אינסטגרם וטוויטר וזה, היו ישר עולים על זה.
נצר אמר שהוא ניסה מאוד לעזור, באמת ניסה לעזור מאחורי הקלעים, ועשה הכל כדי... זה היה בלתי אפשרי. היה בלתי אפשרי, נצר אמר שהאכזבה הכי גדולה בקריירה שלו, והיו לו הרבה אכזבות בקריירה, כן? האכזבה והטראומה הכי גדולה שלו כאדם, זה שהוא לא הצליח להציל את ברנקו זבץ, ונאלץ בסופו של דבר לפטר אותו, כי לפי כל הפרמטרים האחרים, הוא היה בן אדם מאוד מיוחד, כמו, אתה יודע, היו שם סיפורים שגם ברייטנר סיפר, ש... לא היה לוז מסודר עם ברנקו זבץ, אתה היית מגיע לאימון באמצע השבוע, אתה לא יודע מה הולך לקרות. לפעמים הוא היה אומר בבוקר, טוב, אנחנו עכשיו עושים אימון כושר, וכל השחקנים היו בדריכות גבוהה, ואז אחרי חצי שעה אמרת, מה? הכל מבוטל, הולכים לשתות קפה. ואז יומיים...
אני חושב שהוא בעצמו לא ידע מה הוא הולך לעשות היום באימון.
נכון. נכון, הוא היה דמות מאוד ססגונית ויוצאת דופן, הוא היה שילוב של דיקטטור, דיקטטור ממש, מטורף, אבל כמו שמאייר אמר, הוא היה דיקטטור טוב, והוא רצה לשלוט בכל הפרטים הקטנים במועדון, ומאוד הצבן את ההנהלות, במיוחד בארן, אבל מצד שני, הוא תמיד היה פתוח לשחקנים, וכל הבעיה הכי קטנה שהייתה לשחקן, הוא יכול היה לפנות, והוא מכיר את החיים האישיים, ולפעמים נתן עצות בחיים עצמם, לא רק בכדורגל. הוא היה אדם מאוד מאוד...
היה איש חכם.
היה איש מאוד מאוד חכם, רגיש, שילוב יוצא דופן, באמת בן אדם, ש... מיכלס גם היה דיקטטור, כן? אוקיי?
היו הרבה דיקטטורים במהלך ההיסטוריה של המאמנים.
כן, מאמנים, הרבה מאמנים.
דיקטט אסכולה הישנה להיות דיקטטור.
כן, רמות שף מגת הצליח עם זה גם בעידן יותר מודרני.
נכון, אבל עדיין,
כן.
כבר כמה שנים טובות שאין מגת.
כן, אם כי בעונה שעברה, אתה זוכר שהוא הציל את הרטה מירידה.
בסדר.
בא ועשה את שלו. ויש, בעולם, עכשיו, כשיש יותר מדי כוכבי על, והכל פתוח לתקשורת, ועל הסכנים יש הרבה
יותר שליטה. קשה להיות רסר משמעת.
הרבה יותר קשה להיות רסר משמעת. יש עדיין, אבל כן. זה קשה. בשנות ה-70 זו הייתה בעצם... הנורמה. השחקנים פחדו מהמאמנים.
מאמן היה אלוהים כזה.
כן, כן. והיו כל מיני סוגים של, גם כאן, כל מיני סוגים של מאמנים, אבל רינוס מיכלס היה מאוד מאוד קפדן, לא ברמה של לרצוח את השחקנים באימון, שזה מה שזבץ עשה.
כן.
אבל
בגדול היית אומר שאנחנו כאוהדי כדורגל הפסדנו מאמן על דמות מטורפת בכדורגל?
כן. הפסדנו,
59 יכול היה לאמן עוד 20 שנה קדימה.
יכול היה, כן, והוא פרש אחרי אירוע השטיח בדורטמונד, באמת, הוא חזר לקרואטיה ואימן שם קצת, אבל זה לא היה זה.
כן.
זה לא היה זה, אבל הוא השאיר חותם, ועכשיו עכשיו אוהדי ביירן, שלא מכירים את הדמות שלו, יכולים... לקרוא גם באינטרנט, לנסות לגלות דברים מעניינים על, בעצם על האיש. אחד החשובים בתולדות המועדון, למרות שהוא היה שם רק שנה וחצי.
יפה. אז אני חושב שכאן אפשר לסיים, אפשר לגלגל את השטיח ולסיים את הפרק הזה. אחלה סיפור.
כן, והשטיח הזה, אולי מי יודע, אולי הוא נמצא אותו גם
באיזשהו... נמכר באיבי.
אולי נמצא אותו גם בפרק הבא.
יפה. אז זהו, אם אהבתם את הפרק הזה, כדאי שתדעו שיש עוד כמה פרקים שכבר יצאו לאוויר, ולכולם ניתן להזין בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המוכרות. יאללה, נשתמע בפרק הבא.
עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.